טוב, שלום רבותיי, אנחנו הגענו לפסקה שמ"ה. בהוצאה הישנה, עמוד 391, בעמודה הימנית למטה, בהוצאה החדשה, עמוד 297, בעמודה הימנית למטה, פסקה שמ"ה. אז אנחנו באמצע המיצים, נכון? מיץ חלב יוציא חמאה, למדנו פעם שעברה. מיץ אף יוציא דם, זה הצד השני, ומיץ אפיים יוציא ריב, זה הצד השלישי. אז פעם שעברה אמרנו, מיץ חלב יוציא חמאה, אומרת הגמרא, במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. התמצית של הדברים באופן מאוד מאוד כללי, שהקשר שבין האדם לבין התורה לא יימדד על פי קלות ההשגה של האינפורמציה הלימודית, אלא על פי העול, העמל, העבודה, המאמץ שאדם מוכן להשקיע, ולכן הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם, וממילא, אם באמת יהיה מפגש של האדם עם האיכות של הדברים, ממילא זה גם ישפיע על נפשו. ולכן רק מי שמוכן, רק מי שמקבל את זה, שהוא צריך להקיא את מה שבא לו בקלות, כלומר להוציא החוצה, כמו אותו חלב של היונק, שהוא יונק אותו בקלות בלי שום מאמץ, מקבל הכל מוכן וכו'. אז רק מי שמסוגל, רק מי שיודע שאדם בוגר, שדורשים לו עבודה, עמל, מאמץ וכו', כדי להתקדם, הוא מוכן מתוך זה, מכוח זה, להקיא חלב שינק משדי אמו. הוא לא מוכן לקבל אוכל מהיר, קל להשגה, קל לעיכול, כי הוא מבין שלא ככה הדברים ייקנו בפנימיות הנפש. אלא הלימודים הנכנסים באופן קל, בלא יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם שטחיים וקפואים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית, ופועלים מעט על מעשיו על יצרי לבבו. לכן, במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי אתה מוצא עוצמה של תורה? ברמה הנפשית, ברמה הערכית, ברמה הלימודית, איכות של לימוד? רק אצל מי שהוא בחינת מיץ חלב. מיץ חלב, כלומר חמאה. הוא הגיע למצב של חמאה של תורה, על ידי זה שהוא מקיא את החלב. הוא מוציא את החלב מתוכו, ואז הוא ממילא מגיע אל החמאה. זה השליש הראשון. השליש השני, מיץ אף יוציא דם, אומרת הגמרא. מה זאת אומרת? כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, כלומר, התלמיד שותק, זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור. טוב, איפה מצאנו שרב צריך לכעוס, או בכלל אדם צריך לכעוס? כלומר, חומר מחנך, סבלנות, רגישות. טוב, אז תכף נראה הגדרות יותר מדויקות. ומיץ אפיים יוציא ריב, זה יותר מזה. כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק, אז זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. טוב, דתנן, רק עוד הערה אחת, דתנן, רבי ישמעאל אומר, הרוצה שיתחכם, יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, שאין כמעיין נובע. טוב, אז אנחנו בפסקה שמ"ה. בואו נקרא את כל הפסקה וניכנס לתמונה. הלימוד המעשי, בייחוד, בנוי הוא על פי נושאים ידועים. על כן ראשית הלימוד הוא הניסיון של הנושאים. הניסיון הוא המביא להכיר את הדברים התלויים בחושים הדקים, ומזה אמין ההבחנה בין הדמים, בין דם טהור לדם טמא. ומי שברוב סבל והכנעה לרבותיו יקנה לו יפה את כוח השימוש הניסיוני, את הכוח השימושי הניסיוני, יבוא מזה למערכה העליונה של הלימודים, עד שברוחב ידיעתו יוכל להגדיר כללי וערכי הלימודים, שלזה דרוש חוכמה רבה בעין ארוך, יותר מהידיעה צריכה לאיזה פרטים. נפלא מאוד. זה החלק הראשון. דוחה להבחין בין דם טמא לדם טהור. החלק השני, דיני ממונות ודיני נפשות, הם נחלקים בכלל. ככל עניין יש להביט עליו משני צדדים, לפחות. בפרט במקצוע המשפט. סנגור וקטגור. מצד העניין הפרטי של אותו הנושא, ומצד השייכות של אותו הנושא, אל המעשים הרבים והמאורעות שחוץ לו. שני צדדים יותר עמוקים. וההבדל שבין דיני ממונות לדיני נפשות הוא, כי בדיני ממונות מיוסד הדבר הרבה על תיקון זה הנושא, לתקן העוול שבין אדם לחברו. והיחס של העניין אל תיקון הציבור בהווה ובעתיד הוא עניין נטפל? לא. אבל בדיני נפשות, שבהם על פי רוב, על פי עניינים שאין את הקנם ולהשיבם, עיקר ההשקפה צריך להיות בהם על איך פעולת המשפט בתיקון הכלל. ומלא מובן שהריבוי של הפרטים מוכרח בדיני ממונות להיות יותר משתנה בגוונה מבדיני נפשות. שהרי העניינים הפרטיים אין לשינוייהם קץ. על כן דיני ממונות הוא מקצוע גדול בתורה, שמביא להתחכם יותר מדיני נפשות ושארי המקצועות. אבל מי זה יעמוד על עומקו של זה החילוק מכל צדדיו, בהבנה שלמה ומפורטת עד שיהיה בכוחו להוציא מתוך ברור הכללים הגדולים חילוקים ויסודות פרטיים, מי שירבה לסבול עול רבותיו מענייני השימוש פעם ראשונה ומענייני הלימוד פעם שנייה. טוב, אנחנו כאן נכנסים לסוגיה גדולה מאוד. רק פתיחה, אפשר לקבל רגע את התנ"ך? כמו שיש פה? יש, סליחה. יש הערה של הגר"א בתחילת ספר יהושע, סוגיה שלמה, תכף ננסה לפתח אותה, אבל הערה קצרה. כשאנחנו מתבוננים איך מוגדר משה רבנו ואיך מוגדר יהושע בן נון בתחילת ספר יהושע, מצאנו שתי הגדרות שהעיקרון שלהן הוא אותו עיקרון. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה, לאמור. משה עבדי מת וכו'. איך היה אפשר להגדיר את משה רבנו בפסוק הזה? עבד השם. זה מה שכתוב. אבל אם לא עבד, מה אפשר לומר? מה? נביא השם, תלמיד השם, נכון? לא כמו נביא כמשה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. כלומר, שתי המדרגות היותר, או ענב השם, משהו כזה, היה אפשר למצוא הגדרות, נקרא לזה מידותיות, ענבה, ויש משה ענב מאוד מכל אדם שם פני אדמה, או הגדרות שכליות, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה בסיני, או הגדרות נבואיות, לא כמו נביא כמשה. אז למה התורה, אז למה, סליחה, יהושע משתמש בביטוי עבד השם? לכאורה, זה שמשה רבנו מוגדר כעבד, זה הרבה פחות מאשר אם היה מוגדר כנביא. אוקיי. כן, אבל למה? למה כבר הוא קורא למשה משה עבדי ולא משה תלמידי או משה נביאי או משה ענבי?
עבד נכנס בכל עת לרבו.
כן, אבל מצד שני עבד הוא עבד. מצד שני עבד הוא עבד. חוץ מזה, גם בקשר השני, יהושע בן נון. ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה. חז"ל אומרים בגמרא בכמה מקומות שיהושע היה תלמידו המובהק של משה רבנו. נער לא ימיש מתוך האוהל. נו, אז אם ככה, למה יהושע בן נון נקרא משרת משה? אם אינני טועה, הגר"א אומר את ההערה על יהושע בן נון שנקרא משרת משה ולא תלמיד משה. אומר הגר"א מכאן, כידוע הגמרא המפורשת, שגדול שימושה יותר מלימודה. כלומר, הקשר שבין תלמיד לרבו, אם אפשר לומר, יש לו שני צדדים. יש צד שנקרא לימוד, ויש צד שנקרא שימוש. שני צדדים בקשר. אפשר למחוק את זה, כן? הקשר בין רב ותלמיד הוא קשר כפול. הוא קשר לימודי, והוא קשר שימושי. קודם כל, סתם לידיעה כללית. במסכת ברכות מצד אחד, במסכת שבת מצד שני, יש שתי הגדרות למושג שימוש חכמים. מה זה לשמש חכמים? במסכת ברכות מופיע הצד הפרקטי, הממשי. אלישע אשר יצק מים על ידי אליהו. אם כן, מה זה שימוש? ממש, בפועל, מעשים. כמובן, הרב אסור לו לבקש להשתמש בתלמידיו, אסור לבקש מתלמידיו להשתמש בהם. אבל מצד שני, אם כך כתוב בהלכה, שאם התלמידים רוצים לשמש אותו, אסור לו למנוע אותם מלשמשו. כך כתוב בהלכה. ושם, בשולחן ערוך מופיעים דברים קשים, שאם הרב מונע מתלמידיו לשמשו, הוא דברים חמורים. אז זה שימוש ראשון, נקרא לזה שימוש מעשי. קוראים לזה, לא בדיוק, כי זה בהקשר אחר, מעשה רב. ואתה קשור לצד המעשי ביחס לרב. זה גמרא מסכת ברכות. יש רש"י, גמרא מסכת שבת, שם רש"י ובעוד מקומות, שם רש"י כותב ששימושה של תורה זה לא בצד המעשי בלבד, אלא גם בצד הלימודי. כלומר, מה זה ללמוד תורה מרב? זה ללמוד, שם רש"י משתמש בביטוי, אולי בביטוי אחר, אבל העיקרון, זה ללמוד ממנו נתונים. נקרא לזה לימוד בקיום. מה זה לשמש את הרב? זה ללמוד ממנו טעמי הדבר, סברה. אומר רש"י, והוא שקוראים גמרא. כלומר, ללמוד מרב זה משנה, מקרה ודין. לשמש רב ברמה הלימודית, בצד הלימודי, זה לימוד טעמי הדברים. שאתה לא רק יודע לצטט מה הרב אמר, אתה מבין את הסברה שבגללה הרב אמר. ולכן אם הסברה הזאת היא עקרונית, אז נכון שהרב דיבר עליה במקום א', אבל הסברה הזאת יש לה השלכות למקום ב' ג' ד' ה'. לכן שימוש חכמים יש, יש בו שתי הוראות. יש הוראה מעשית ויש הוראה לימודית. שההוראה הלימודית היא טעם הדבר, סיבת הדבר, שורש הדבר. עכשיו יותר עמוק מזה. בואו רגע ננסה למצוא את, את המכנה המשותף. חז"ל אומרים, גדול שימושה יותר מלימודה. הנה הגרף פה הראייה שלו, שיהושע בן נון נקרא משרת משה. משרת זה אדם שמשמש. גם במעשים וגם בלימוד. טעמי הדברים. למה לא נקרא יהושע כאן תלמיד משה? אומר הגרא, מכאן ששימושה גדול מלימודה. מה ההבדל בין לימוד לשימוש? באופן כללי מאוד ככה כפתיחה. כשאנחנו לומדים מרבותינו, אנחנו נפגשים איתם בממד אחד. אנחנו נפגשים דרך השכל. השכל שלי כתלמיד, נפגש עם השכל שלו כרב. אז המפגש הוא על ציר אחד, על צינור אחד, על זרם אחד. רק אחד. לכן המפגש הלימודי עם הרב, אם אפשר לומר, הוא מפגש מאוד נקודתי. זה שכל מול שכל. אבל כשאני משמש את רבי, ואם לרגע נרד לרמה המעשית של הדברים, כלומר, אני חי איתו, אני רואה איך הוא מתנהג, אני איתו, אני חי איתו. אני לא רק פוגש את השכל שלו, אני פוגש את הופעת החיים התורנית שלו, שכמובן מושפעת מהשכל שלו. כשאני לומד ממנו טעמי הסברות, אז אני לא רק יודע לקבס נתונים, אלא אני לומד ממנו איך לחשוב. איך לחשוב, איך לנתח סוגיה, איך להתמודד עם שיקולי דעת שונים ואיך להכריע סוגיה. קל וחומר כשאני פוגש אותו בחיים. לכן שימושה הוא הרבה יותר מלימודה. כי המפגש הלימודי עם הרב הוא מפגש נקודתי. המפגש השימושי עם הרב הוא מפגש כללי. זה הבדל עקרוני מאוד. ולכן גדול שימושה יותר מלימודה. דרך אגב, עכשיו אני נזכר לגבי השימוש הלימודי, הרב במאמרי ראייה, מקשה קושייה. קושייה פשוטה. מצד אחד הגמרא אומרת על רבי אליעזר בן הורקן, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבו. הגמרא השנייה אומרת שרבי אליעזר בן הורקן אמר דברים שלא שמעתן אוזן. איך זה מסתדר? אם אתה אומר שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבו, אז כל מה שהוא אמר, הוא שמע כבר מרבו. אבל עכשיו אתה אומר שהוא אמר דברים שלא שמעתן אוזן. אומר הרב, נפלא מדייק הרב, לא כתוב שרבו לא אמר, כתוב שאוזן לא שמעה. כלומר, אני אומר את זה בהקצנה, ישבו 100 תלמידים בשיעור, הרב אמר X. עכשיו, אליעזר בן הורקנוס זיהה שה-X שהרב אומר הוא נובע מסברה א', אבל הסברה א' הזאת יש לה השלכות מרחיקות לכת להרבה YZ וכו'. אז מי שישב בשיעור ולא ירד לסוף דעתו של רבו, אז הוא יודע את ה-X שהרב אמר. כי הוא לא קלט את האלף, הוא לא קלט את התשתית, את הרעיון, את הסברה, את הטעם. אבל מי שהבין את הטעם, שזה רבי עזר בן הורקנוס, אז הוא יודע איזה השלכות יש לזה. אז מצד אחד הוא לעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבו, כי באמת הוא שמע מרבו את האלף בתוך ה-X של רבו. ה-X זה היה הגלוי, האלף זה היה הסמוי, הפנימי יותר, השורשי יותר. אז מצד אחד לא אמר דברים שהוא לא שמע מרבו, מצד שני, הוא אמר דברים שלא שמעתן אוזן. הרב אמר לתלמידים, אבל התלמידים לא שמעו. האוזן שלהם לא שמע. הם לא שמעו את א' בתוך X. לכן השימוש הלימודי הוא מאוד חשוב. אני חושב שפה במכון מיר אנחנו נפגשים עם זה הרבה. אתה יכול לפגוש שני אנשים אחרי השיעור, מה קלטת? אחד יצאת לך בדיוק מה שהרב אמר. השני יבין רגע, מה שהרב אמר זה בעצם נובע מ-א'. וא' הזה, אם אני עושה אנלוגיה נכונה, אז הוא משפיע על, כמו שאמרנו, על דברים אחרים לגמרי. אז המטרה היא לא רק ללמוד מן הרב, המטרה היא לשמש את הרב. ולא רק במובן הלימודי, כמו שאמרנו עכשיו, להבין טעמי הסברות, אלא באופן מעשי לחיות איתו, להיפגש עם הופעה שלמה של חיים של תורה. לכן גדול שימוש יותר מלימודה. כי בלימוד אני קולט זווית אחת. בשימוש אני קולט את הכל. זה מין זרימה כללית כזו של חיים. כן.
שמה שתמיד, ברגע שהוא מבין את הוא היה אומר של הרב, את העמוד השדרה, שממנו מתחיל הכל, הוא יוכל להגיע לדברים כאלה. אם אוזן לא שמעתם, אז גם רבו לא שמע את זה. זאת אומרת, יכול להיות
דברים... לא, רבו, לא כתוב אוזן שלא שמעתם. כתוב אוזניים של התלמידים, זה הכוונה, ככה הכוונה.
לא, מה שמשה לא הבין את רבי עקיבא, ואז יש לו, אחד למשה לסיני ונחה דעתו, זאת אומרת, או שנאמרים דברים מסוימים, הדברים האלה מתפתחים, אז שיכול להיות שאפילו מי שאמר אותך מהתחלה גם כן לא שם לב לדברים האלה. זאת אומרת, ובעצם הניתוח והפיתוח של הדברים, זה הגיע לנקודות חדשות שאולי לא חשבו על זה קודם.
לא, אבל אצל הרב הכל היה מונח, כשהגמרא אומרת הלכה למשה מסיני, זה אומר שכל ההסתעפות שתהיה אצל רבי עקיבא, היא נאמרה כבר בסיני, ולכן נית ודעתה, לכן תשווה דעתו של משה רבנו, מה את הגמרא.
אז לא יכול להיות שתמיד יחדש משהו שהרב...
לא, לא, התמצית הייתה אצל הרב. כל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. מה זאת אומרת הכל? הכללים של הדברים. הכוליות של הדברים. לא הפרטים. אני אומר את זה בצורה קצת מצחיקה. האם משה רבנו למד את כל האותיות הקטנות בשמירת שבת כלחתה ואת ההערות של הרב אוירבך לשם למטה? זה צדיק לברכה? לא. כי משה רבנו לא היה צריך את כל ההערות האלה. הוא הבין את היסודות, את הכללים. ככה חז"ל אומרים. ויתן לו כחלותו לדבר איתו. רואים חז"ל במדרש מה זה כחלותו. כללים כללים לימדהו הקדוש ברוך הוא למשה. המילה כחלותו, לפי פירוש אחד, לשון כלל. אז אם כן, כמה שאנחנו רגילים לומר על פי הגמרא במסכת ברכות, שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. נו, אז איך הוא עכשיו עצר רבי עקיבא ולא הבין? המדרש בשמות רבה, בכתיסא עונה על זה. משה רבנו למד רק את הכללים. עכשיו, מה זה רק? זה הכל. ברגע שאתה שייך לגזע של הכל, השורש של הכל, אז כל העץ שם. כל העץ יתפתח משם. אז איך הוא לא הבין משה רבנו? קושיה, כי הוא לא רואה את היחס. ברגע שאמר לנו חמש שנה, אמר, נזכרתי, כן. זה אצלי. זה ממני. בסדר. נרגע. יד ודעת. אז קודם כל, ההבחנה הזאת בין הצד הלימודי בינינו לבין רבותינו, לבין הצד השימושי, הוא נקודה חשובה. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת ברכות, אם אינני טועה, דף נ"ח, אולי אני טועה, נ"ה אולי. אני חושב שאני צודק. הגמרא אומרת, איזהו עם הארץ? מה ההגדרה של עם הארץ? של החמורה לא? מה זה עם הארץ? עם הארץ זה האדם שהוא עם הארץ, הוא חי ברמת הארציות. הטבע, החומר, המוגבל. מה זה עם הארץ? אומרת הגמרא, דעה ראשונה, אולי לא לפי הסדר אני אומר, מי שאין לו ציצית בבגדו. דעה שנייה, מי שאין לו תפילין בראשו. דעה שלישית, מי שאין לו מזוזה בפתחו. דעה רביעית, מי שבניו לא לומדים את תלמוד תורה. דעה חמישית, אחרים אומרים, מי שלא שימש תלמידי חכמים. אמר רב הונא אם אינני טועה, והלכה כאחרים. זעזע. כלומר, יכול להיות אדם יש לו ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, תפילין לראשו, לומד תורה, שולח את בניו ללימוד תורה אצל המורי וכדומה, כל דוב המורי שלו, והוא עם הארץ. למה הוא עם הארץ? כי הוא לא שימש תלמידי חכמים. מה? אבל הוא לא שימש תלמידי חכמים. הוא לא פגש את הכולליות של הופעת התורה. הוא פגש פרט של הופעת התורה. שימוש חכמים, רבותיי, זה לא ספר. שימוש חכמים זה קריטי. עכשיו, מצד שני, כמובן, אתה לא יכול להסתפק בשימוש חכמים ברמה המעשית. אתה צריך גם ללמוד מחכמים. גם לשמש אותם לימודית, כלומר להבין טעמי הדברים, סברת הדברים, וגם, מצד שני, בפועל לחיות איתם, להיות במחיצתם, להיות בקרבם. זה לא סתם שאנחנו מכבדים מאוד שמשים של רבנים גדולים. למה? כי הם ספוגים בהופעת החיים התורנית של הרב. הם ספוגים בזה. הם איתו. הם קולטים את זה בין השורות. זה דבר מופלא מאוד. לא כל אחד זוכה לזה, כן. הגירוש, הגירוש. דבר ישר, בלי להתבייש. בזמן הגירוש, זה לא התנתקות. זה גירוש, אכזרי.
אז היה, אני זוכר,
ויכוחים,
מה הרב ציודה היה אומר? מצד אחד היה את מי שהיה, כאילו, משמש בכל זמן, מצד שני היה את מי שהיה, כאילו, ספרים לתורה. לכאורה, איך אנחנו יודעים, מי בסוף יכול לדעת את ה...
שאלה, שאלה חמורה. שאלה חמורה. הרב כותב בעדר היקר באחד המקומות. הוא שואל שאלה. למה הרבה פעמים, רק לאחר שאדם נפטר, ופעם הערנו את ההערה הזאת באלף, רק אחרי שאדם נפטר, אנשים מכירים אותו. נכון? זה קורה לא עלינו שלא נדע, אדם שיושב שבעה, על אחד מקרובי משפחתו, ופתאום הוא שומע דברים בשבעה שהוא לא העלה על דעתו. חס ושלום, אדם יושב על אביו שבעה. פתאום הם אנשים לנחם, נגיד אביו נפטר בשיבה טובה בגיל 80. פתאום בשבעה מגיעים אנשים מכל מיני מעגלי חיים, מחוץ לארץ, מהארץ, בעבודה, בצבא, בקהילה, אנשים שהוא בכלל לא פגש אותם, ופתאום הוא שומע, מתחיל לשמוע סיפורים ומתחיל להצטבר כל מיני ידיעות שהוא לפעמים עמום. הבן של האבא, עמום. למה זה ככה? למה הרבה פעמים, רק אחרי מותו של אדם, אנחנו מגלים מי היה האדם הזה? אז אני אומר את זה במילים קצת אחרות, אבל זה תורף הדברים, זה העיקר. זה העיקרון. הוא אומר שם הרב נפלא, כשאדם חי, אז הוא פועל כל מיני פעולות שיוצאות מהאישיות שלו, מעולם המחשבות שלו, מהעמדה הנפשית שלו, מהעמדה המוסרית שלו. כלומר, כל ההוויה הפנימית שלו, כל האני, האני באלף, האמיתי שלו, יוצא החוצה דרך הפעולות שלו. עכשיו, מה קורה כשאדם חי? איך אנחנו קולטים את זה? אנחנו קולטים את זה כמו קרניים. פה איזה קרן. בסדר, אנחנו קולטים נקודתי. אבל אנחנו לא רואים איזשהו מקור אחד שממנו יוצאים כל הקרניים. מה קורה כשאדם נפטר? פתאום אתה מתחיל לקלוט את כל הקרניים. פתאום אתה קולט פה, ופה, 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 אתה מזהה, רגע, כל הקרניים האלה נובעים או נובעות מאיזושהי שמש. פתאום אתה מזהה את השמש. שימוש, שמש, זה לא משחק מילים, זה בלשון הקודש. פתאום אתה מזהה את השמש שיש פה. פתאום אתה מזהה את המקור האחדותי של הדעה, של העמדה המוסרית, של הערכיות, של האידיאליזם, שממנו יצאו כל הפעולות האלה, שהם יכולים להיות פעולות של הסתעפות על מרחבי חיים שונים לחלוטין. ופתאום אתה רואה אדם אחד לפניך, אישיות אחת לפניך, פתאום אתה זוכה לשמש את אבא, פתאום יש פה שימוש. עד עכשיו זה היה לימוד, זה טכני, נקודתי. עכשיו פתאום אתה מזהה את השמש. אתה מזהה את המקור האחד שממנו הכל יוצא. טוב, לא צריך לחכות חס ושלום אחרי המוות כדי לזהות את הגודל של השם, של השם גדולי. צריך להיפגש איתו בחיים, שימושה של תורה, זה יסוד גדול. כן, אולי הדברים שאני אומר הם נשמעים מאוד יפים ומאוד מרחפים, אני חושב שיש לזה השלכות מעשיות. לא יכול להיות שאדם יישב בבית המדרש, אם זה מכון מיר ומכון מיר, ולא ייגע, לפחות איזה נגיעה, איזשהו מגע, ברמה מסוימת, בעולם תורני שנקרא שימוש חכמים. השימוש לא נגמר בזה שאדם לומד מרבו. גם אם הוא לומד מרבו טעמי הדברים, שזה התחלה של שימוש. אבל מעבר לזה, אני תמיד אומר ככה, שואל את החבר'ה, תגידו, איך יכול להיות שהרבנים פה במכון מיר הולכים לבד הביתה? איך זה יכול להיות? זה קושיה, לא? אני תלמיד, מה? אני אדבר על הרבנים באמת. איך זה יכול להיות? דמיינו לעצמכם, להבדיל כמובן כל דור ומדרגתו וכל דור ועניינו, תראו לעצמכם, החפץ חיים הולך לבד הביתה. מה יגידו הדור שאחרי החפץ חיים? אם אני הייתי גדר או נמצא בדור של חפץ חיים, מה זה? אני הייתי מתלווה אליו למכולת, שהוא פותח, שהוא סוגר, הייתי עושה מערבים, איך שהוא יוצא מהבית. נכון, דמיינו לעצמנו, היה לנו אפשרות יום אחד עם החפץ חיים. מה היינו עושים? מה? זה גם שימוש גדול לשתוק. זה השימוש אולי. לספוג, לקבל. יש פה כל כך, לא רק פה, בכלל. כל אדם, ברוך השם, ארץ ישראל מלאה תורה, מלאה תלמידי חכמים, מלאה ירי שמיים. איך יכול להיות שאנחנו לא משמשים אותם? לא רוצים להציק. תלמיד חכם נועד כדי שיציקו לו, ואני מגלה לך סוד, הוא לא רואה את זה כהצקה. אני מגלה לך עוד סוד, אם זה באמת מפריע לו, הוא יגיד לך. מה זאת אומרת להציק? מה, אדם שעובד בצורכי ציבור הוא עבד, מה זאת אומרת? אתה לא רוצה להיות עבד, אל תהיה עובד בצורכי ציבור. עבד לעם הקודש בארץ הקודש. ככה היה חותם הרב את האיגרות. אדם שעוסק בצורכי ציבור, הוא משרת של הציבור. הוא שרת, הוא משמש את הציבור. הוא עבד, הוא לא רוצה להיות עבד, שיחפש מקצוע אחר.
כבוד הרב, יכול לקשר את העניין של השמש שהספרת לדירוש?
כן, לא, לא, לא חתמתי את, את התשובה. מה אני רוצה לענות יהודה? שבאמת, אחרי שהרב ציודה נפטר, בחיים של הרב ציודה שימשו הרבה אנשים את הרב ציודה, ברמות כאלה, ברמות אחרות, כמותית, איכותית, עם זוויות כאלה, עם זוויות אחרות. עכשיו, היות והשמש של הרב ציודה היא שמש ענקית. היא גדולה מאוד. היא מקיפה. אז יכול מאוד להיות, אני לא יכול בשלום, מתכוון לשום רב, אני רק אומר עקרונית, כן, יכול מאוד להיות, שלא כולם מזהים את השמש הכללית הזאת. אלא אחד תפס את הקרניים בצד ימין. נגיד במזרח. צד ימין זה מזרח. אז הוא אומר, רגע, זה הרב ציודה. השני תפס את הקרניים במערב. אמר, לא, זה הרב ציודה. עכשיו, זה לא רק הרב ציודה, זה כל רב. לכן אתה צודק, זה נושא קשה, זה נושא כאוב. התפקיד שלנו זה לא לחלק ציונים לרבנים. אתה תחפש רב, כמו שחז"ל אמרו במשנה מסכת ברכות, עשה לך רב. אתה עושה לך רב, לא הרב עושה אותו לרב שלך. נכון או לא? זה נפלא. ילד צעיר לומד בכיתה ב'. נו, הוא לא בוחר את הרב שלו. הלבישו עליו רב פתאום. הוא הרב. טוב, לא טוב, מתאים, לא מתאים. לא טוב שהכוונה הרב טוב, אלא טוב מבחינת ההתאמה. מתאים, לא מתאים? טוב, זה מה יש לו, מה נעשה? אבל כשאדם מתבגר זה לא ככה. הציווי הרוחני הוא, אתה עושה לך את הרב. אתה תקבע מי הרב שלך. כמובן, ברגע שקבעת, מסיבות של הזדהות נפשית, הזדהות מחשבתית, איזשהו דמיון באישיות, אתה רואה שהוא יכול לקדם אותך לאיזושהי מגמה עליונה, מתקדמת, וכו' וכו', כל הקריטריונים, אז ממילא אתה מזדהה איתו, אתה מרגיש איתו טוב, אתה מרגיש איתו נוח, עשה לך רע. אתה קובע מי הרב. אני חושב שבמכון מיר זה אחד הדברים היפים, לא? שתלמידים קובעים מי הרבנים שלהם. נכון? חיברו אותך, נגיד, לחברותא עם אחד הרבנים, עיקר דוגמה פשוטה. החבורות, נגיד. וזה לא, לא טועה, מה נעשה? לא מסתדר. זה סגנון אחר, מנטליות אחרת. אז אתה מבקש שיעשו העברה. ובדרך כלל זה קורה. מה זה בדרך כלל? 100% זה קורה. כן, הלא יהודה. מה? כן. תראה, חז"ל אמרו, עשה לך רב, עדיף רב מת, רב חי מאשר רב מת. רב מת זה ספר וסיפורים. ספר וסיפור זה אותו שורש. רב חי זה חיים, זה הופעה של חיים. צריך רב חי. לא רב מת. אותו רב שהיה בר ברב דחד יומה, שהיה לומד יום אחד בשנה, הרי מן הסתם שימש חכמים, כיצד עשה זאת אם למד רק יום אחד בשנה? טוב, זה רק משל היה. הרי לא יכול להיות שאדם הזה לומד רק יום אחד בשנה, כי השולחן ערוך מפורש, על פי גמרא, שאדם צריך לקבוע עיתים כל יום, ביום ובלילה, בין זקן, בין צעיר, בין בריא, בין חולה. אפילו מטופל בבנים, אז זה הלכה מפורשת. אז לא יכול להיות שהוא למד יום אחד, זה רק רצה לחנך אותנו, שאפילו יום אחד אל תזלזל. כן.
איך יודעים מי גדול
הדור? אתה לא נותן ציונים לרבנים, גם אני לא. מה זה מעניין אותך? מה זה ענייננו? לא, תענה לי לשאלה שלי. מה זה ענייננו? אבל זה לא מה שחז"ל אמרו. חז"ל אמרו, עשה לך רב. תגיד לי, למה נפסקה לך כמו בית הלל ולא כמו בית שמאי? אתה יודע מה הגמרא אומרת? למה נפסקה 3.5 שנים, נכון? התווכחו בית הלל ובית שמאי זה עם זה. עד שיצא בת קול ואמרה, ההלכה כבית הלל. דרך אגב, סוגיה עתיקה, הרי אין משגיחים בבת קול, אז איך פוסקו הלכה כבת קול? נעזוב את השאלה. בכל אופן, יצא בת קול ואמרה, ההלכה כבית הלל. למה הלכה כבית הלל? מה היום האדם המודרני היה אומר? למה הלכה כאלף ולא כבית? אתה הולך ללמוד פיזיקה מודרנית באוניברסיטה. למה אתה הולך ללמוד אצל פרופסור א' ולא פרופסור ב'? מה היית אומר?
נוח יותר
לאדם. מה?
יותר נוח לאדם.
מה זה נוח?
יותר טוב לו.
מה זה טוב? מה? הוא נחשב, או אם מישהו מדבר, אני מכיר את העולם הזה. הוא נחשב יותר. אם יגיד, אם הימני, אם לי יהיה ציון אצלו, אז זה יכול יותר לקדם אותי, וכו'. הבחינה שלו יותר קלה. הוא מלמד יותר עמוק, הוא מכין אותי יותר ניסיונית לחיים. הלכה כבית הלל לא כי הם היו יותר חכמים, הלכה כבית הלל כי הם היו יותר מתוקנים במידותיהם מאשר בית שמאי. לא שבית שמאי לא היו מתוקנים במידותיהם, אלא ביחס להתאמה לתקופה. בית הלל, ההנהגה המידותית המוסרית של בית הלל, יותר מתאימה. לכן לעתיד לבוא, כמו שאמרו גורי אריה הקדוש, הלכה תהיה כבית שמאי. אבל בזמננו, בדורותינו, הלכה כבית הלל. למה? לא כי הם יותר חכמים. כי הם יותר מתוקנים במידות, ביחס לתקופה. אתה לא מבין את השאלה שלך. אני, כמה פעמים צריך לחזור על... עשה לך רב. עשה לך רב. כל אחד יכול לבחור רב. עכשיו, אם הרב שאתה בחרת הוא מספיק אמיתי, והוא יודע שביחס לשאלות גדולות כאלה הוא רב קטן, הרי גם בין רבנים אנחנו צריכים לדעת את החילוק, נכון? אז הרב הזה, הוא עם מספיק ענווה כדי להגיד לך, תשמע, בסוגיה הזאת אני צריך לשאול את הרב שלי. רגע, אבל בחרתי אותך לרב, מה אתה חושב את הרב שלך? הפוך, אתה רואה מי הוא רב אמיתי. רב אמיתי זה מי שיודע שיש דברים שהוא צריך לשאול את הרב שלו. והוא מחובר לרבו, והוא לא גאפתן, מלא ניפוח, מלא נפח. אתה קולט את זה או לא? איך קוראים לך?
יוסף.
יוסף, זו שאלה עקרונית ותשובה עקרונית. אתה תבחר את הרב שמתאים לנפשך. הרב שמתאים לנפשך ולהשקפתך, הוא נקווה מספיק גדול, כדי לדעת שלפעמים הוא קטן והוא צריך מישהו יותר גדול, מישהו יותר גדול ממנו. רב זה לא אחד שיש לו תשובה לכל שאלה. רב זה אחד שיודע להגיד, לא יודע, זה שאלות שבאמת הוא לא אמור לדעת. מעבר לפסיקות הלכה בלכות שבת או כשרות המטבח. אנחנו מדברים עכשיו על שאלות כלל ישראליות, עם השלכות מרחיקות לכת. האם לסרב פקודה בגירוש או לא? שאלת רב קטן, יהודי נחמד, בן 27-8. סיים אתמול רבנות, יש לו תעודת רבנות. עברת המבחנים, יופי, יישר כוח. אם האדם הזה מספיק בעל ענווה ומספיק מכיר את מקומו, יודע שבשאלות כאלה צריך זקן לבן כדי להחליט. אני שחור עדיין, צריך לבן, לבן, לבן ממש. צריך כתפיים רחבות של תורה, של יראת שמיים, של סייעתא דשמיא, של ניסיון. יכול להיות שאפילו הרב הגדול רוצה להתייעץ עם עוד רבנים ולשבת ביחד ולהחליט ביחד. מה זה, סתם הביטוי הזה מועצת גדולי התורה? למה צריך מועצה? אחד, פה אחד. לא. תשועה ברוב יועץ. למה בבית דין נושאים שלושה דיינים? למה לא דיין אחד? אומנם יש גדרים מסוימים של דיין אחד מומחה, אבל באופן עקרוני, שלושה דיין. ומעיקר הדין צריכים מומחים. בדינים מסוימים, גם אדיוטות, שלא תנהל דלת בפני לובין וכו' לזה הדרך. אבל עקרונית, שלושה דיינים מומחים. מומחים באותו נושא שבו הם דנים. בסדר, לכן אנחנו פה לא מחלקים ציונים. מישהו רצה להעיר משהו? כן,
למה הרב אבינר אומר?
למה אתה אומר משפט כזה? זה הבנתי, עכשיו יש לנו משהו הפוך. למה הרב אבינר סובל? כפרת עוונות עלינו, מה אני אגיד לך? כפרת עוונות. זה קלקול גדול מה שעושים לרב אבינר. לא, אני מעדיף להתחמק מזה. מותר לי פעם בשנה להתחמק עם משהו. לא יודע. פעם הייתה לי קושייה אדירה. כשהתפסלה ישיבת מרכז הרב, הלכתי לכמה תלמידי חכמים. שאלתי, ילמדונו רבותינו. ילמדונו רבותינו. כשהתפצל ישיבת מרכז הרב, רק להבין, זה המרכז הרוחני. כל חזון הגאולה של הרב זה במרכזיות הזאת, בהקמת הרבנות הראשית, ישיבה מרכזית עולמית וכו'. זה כמו שאבא ואמא מתגרשים פתאום. מה קורה פה? הלכתי לשאול את הרב אבינר, ילמדנו רבנו. מה אומרים לעצמנו, מה אומרים לתלמידים. ענה לרב אבינר, תשובה שאני עונה לך אליהו. איני מכניס, זה הציטוט, איני מכניס ראשי בין שני ערים גבוהים. איני א' י' נ' י'. איני מכניס ראשי בין שני ערים גבוהים. אז אני הקטן. איני מכניס ראשי בין שני ערי הררים גבוהים. מה? ברור שלא ברור. יש דברים שגם אני לא מבין. אני יכול להגיד דבר אחד שמבחינתי הוא מוחלט. וזה, שבעזרת השם הדברים באמת יסתדרו. אין ספק שגדלותו של הרב אבינר שליטה ידועה בדורות האלה. הוא כל כך גדול בכל התחומים. מידותית, מוסרית, הנהגתית, ערכית. מה, אני מרגיש לא נוח כשאני מדבר על הרב אבינר פתאום. ארץ ישראלית, עם ישראל, תורה, בנגלה ובנסתר, הלכה, גמרא, אמונה, מוסר. שהדור אולי קטן להכיל אותו. לכן שאתה פוגש איזה קרן אחת, ולא רואה את השמש, קשה לך לקלוט את זה. לפעמים אתה יכול לצטט שני משפטים של הרב אבינר, ואתה לא מאמין שזה יוצא מאותו בן אדם. לכל זה נראה סתירה. אבל כמו כל גדולי הדורות, שלפעמים העריכו אותם, והרב אבינר ייבדל לחיים ארוכים, עד 120, העריכו אותם לאחר מותם. איזה התנגדות הייתה לרמב״ם מול הרמב״ם? איזה התנגדות הייתה מול הרמח"ל? איזה התנגדות הייתה מול רבי חיים ויטל? איזה מלחמות עולם! שהרמב״ם היה חי, שרפו את הספרים שלו. ואחר כך מה אנחנו אומרים מעד היום הזה? ממשה עד משה לא קם כמשה? הרב אבינר העמיד כאן דור. צריך פעם אחת לתמיד להגיד את זה בצורה ברורה וגלויה. הרב אבינר, בניגוד לכל רבותינו הגדולים, או לא בניגוד, בנוסף לכל רבותינו הגדולים, הוא, אי אפשר לומר, תרגם את התורה של הרב קוק במילים פשוטות. לכולנו. לכל הדורות האלה כבר 30 שנה, 40 שנה. הגיע מישהו מקיבוץ לוי. הוא התחיל בלוי הרב אבינר. עם כלוי יקום. זה לא עוד רב שנותן איזה שיעור יפה באורח חיים אתמול בלילה. פה מדובר על אדם שהעמיד דורות של תורה, של כיוון רוחני, ערכי. מי יכול לפתוח פה מול זה בכלל? איך היינו נחשפים לתורת הרב לולי הרב אבינר? בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. יש רבנים גדולים מאוד שברוך השם מלמדים, מעבירים שיעורים, אבל התרגומים, התרגומים, לא התכנים, לא להוריד בתכנים, הסגנון. הסגנון לפעמים הוא לא מתאים לכל אדם. לא כל דעת סבילה, לא כל מוח סבילה. נכון, לפעמים אתה נכנס לשיעורים של רבותינו הגדולים, ואתה לא מבין כל כך מה הם רוצים. קשה, צריך להתרגל, צריך לשבת שנים לפעמים בשיעורים כדי להבין מה רוצים. לפעמים אחרי 10 שנים נופל לך הסימון מה שמעת לפני 10 שנים. הרב אבינר, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו באדם מיוחד מאוד, גדול, ענק בתורה ובמידות וכו', שידע לתרגם את הדברים הגדולים במילים פשוטות. לא כל אחד יכול לעשות את זה. כמו שרב צודאי אומר, מה שאני מלמד בישיבה במרכז הרב, אני מלמד בגן. אני לא מוריד את הערכים לגן, לרמה של הילדים. אני מלמד את זה ברמה, במילים, בסגנון של הילדים, אבל מבחינת התכנים, אותם התכנים, אותם הערכים, אותם האידיאלים, אין שום סתירה. לא כל אחד שמלמד במכון מיר יכול ללמד בגן. רק הרב יורם אליהו יודע לעשות את זה. אני ודאי לא יודע לעשות את זה. זה מבחינה, זה מדרגה, זה לא פשוט. תרשי לי באמת, תעשה איתי חסד. אני לא מסוגל. לא, מותר לי פעם אחת לבקש משהו. תעשה איתי חסד. אני יודע שרב אבינר גדול בדרה, יחיד בדרה. מה יש לדבר? מי יעיז להרים ידו? או יפתח את פיו? וגם אם יש ספקות בנושא כזה או בנושא אחר, בסדר. זוהי דרכה של תורה, זה מקשה, זה מתרץ, זה מסכים, זה חולק. בסדר. אבל מכאן ועד להגיע למסקנות מרחיקות לכת, כוללות, גורפות, באחד מהימים הקשים של הרב אבינר, לפני כמה שנים, אז הוא הגיע לפה בערב לתת שיעור. היה מחזה מבהיל בעוצמתו הרוחנית. היה בבית מדרש, הרב אבינר לימד כאן המון שנים. אתה יודע, למשל, כמה אנשים שולחים כל פעם אימיילים, מדברים הרב ביגון, תוציאו את הרב אבינר מהאלון, תוציאו את הרב אבינר מהאלון. הרב ביגון עומד בפרץ, בשום פנים ואופן לא. מה פתאום? אנחנו מחרימים את מכון מיר, לא ניתן הוראות קבל למכון מיר, לא צריך את הכסף שלך, לך מפה אתה עם הכסף שלך. אתה תקבע מי ידבר פה ומי לא? אז לפני כמה שנים הגיע לכאן הרב אבינר, באחד מהימים, התקופות הקשות שלו. שרדפו אותו. והשיעור היה בבית המדרש למעלה, והציבור עמד 10 דקות, ראיתי, 10 דקות, ושר שירים, כמו רבי נקמן דחה את זה, כמו לא יחי אדוננו מורנו ורבנו, אלא היה יום למלך טוסי וכו'. זה היה מעמד מרגש מאוד. ונגענו למצב אבסורדי, שאנחנו הקטנים צריכים לשלוח הודעות אס-אמס לרב וינר, חזק ואמץ, וכו'. אנחנו, בושה וחרפה. ולכן אל תקשיב לכל מה שאומרים. תבין למה אני רומז. כן, דבר אחרי זה יותר בבהירות אם תרצה. טוב, נחזור אלינו. סתם, אספר לכם סיפור אחד. קטן. זה היה הסיפור שעשה לי רושם, עובדה שאני זוכר אותו. כשיצא ספר בנתיבי הגאולה, ספר שפעם ליליקטנו כמה מקורות מסוגיות גאולה. הלכתי לבקש הסכמות, הייתי אברך צעיר, צריך קצת הסכמות. מה, אי אפשר ככה להוציא דברים. טוב, הלכתי לרב וינר, שיכתוב לי הסכמה. הוא כתב ככה כדרכו, אז זה עוד לא היה עידן הלפטופ וכל הזה, אבל היה כבר הדפסות וזה. אז קודם כל הוא כתב לי הסכמה בכתב יד. כבר התפעלתי. איזה טבעיות. בית, כשהוא כתב את ההסכמה, אז הוא טעה באיזה מילה. עשה קו, וכתב את המילה שהוא רוצה לכתוב. אז אני הייתי צעיר צ'יק, גם היום ברוך השם. ואמרתי לו, הרב, אולי נפרוק בטיפקס, אולי זה. בכל זאת, זה ספר. זה בסדר, זה בסדר. אבל עליי זה עשה רושם אדיר. כביר. איזה ישרות, איזה פשטות. איזו טבעיות, איזו תמימות. איזו נקיות. אדם טועה, שם קו, נגמר, יאללה. אני חושב שעד עכשיו, אני לא זוכר, אבל נראה עד עכשיו זה ככה הסכמה. בכתב יד ועם המחיקה. ולעומת זאת, כלומר, בלי אחד ושלום לבטל. בדרך כלל זה לא מקובל ככה, נכון? בדרך כלל כותבים מסודר, ואחרי זה צריך להיות על טקסט עם לוגו, ואותיות מיוחדות, ועם חותמת. זה כל זה. בסדר, זה גם דרכה של תורה. בסדר, אותי, אני מאוד התפעלתי מהפשטות הזאת. מהטבעיות הזאת, מהאמיתיות הזאת. לא יודע, מבחינתי זה קנה אותי. קנה אותי ממש. עוד לפני כל התורה וכל הרעיונות וכל האידאות וכל התרגומים של תורת הרב קוק למילים פשוטות. סתם, כל מי שרואה את הספרים שיוצאים בשנים האחרונות, בכל התחומים, בכל המרחבים. גדול אמיתי, גדול שמבין בכל התחומים. גם במדעים ובחוכמות חול. איך אפשר לדבר? איך אפשר? תשתוק מבושה. לא יודע, פלא, פלא. יש לי יותר מה לומר, אבל זה לא מתאים לומר עכשיו. טוב, בואו נחזור. הלימוד המעשי בייחוד בנוי הוא על פי נושאים ידועים. על כן, ראשית הלימוד הוא הניסיון של הנושאים. הניסיון הוא המביא להכיר את הדברים התלויים בחושים הדקים. ומזה האמין ההבחנה בין אדמים. איזה יופי. כשאתה רוצה להכריע הלכה ברמה המעשית, אתה מכריע הלכה על פי שני קריטריונים. קריטריון ראשון, על פי הצד המעשי של הנושא, כלומר, מה התכנים? על פי האינפורמציה, על פי הקריטריונים הלימודיים של הנושא. הלימוד המעשי, בייחוד, בנוי הוא על פי נושאים ידועים. אבל מהו הבסיס? מהי הנקודה הראשונה שעליה עומד הכל? על כן ראשית הלימוד הוא הניסיון של הנושאים. ניסיון. לא המפגש עם מה שכתוב בספר. המפגש עם המציאות של הרב עוד לפני שהוא כתב בספר. עם אישיותו. עם חייו הכוללים. הניסיון זה דבר ראשון. הניסיון זה המפגש החי שלו עם המציאות. לכן ראשית הלימוד הוא הניסיון. ולכן גם השאלה שנשאלה כאן מקודם. תלמיד חכם צריך ניסיון. מהניסיון לומדים הרבה דברים. הניסיון, כמו שכאן הרב אומר בהמשך המשפט, הניסיון הוא המביא להכיר את הדברים התלויים בחושים הדקים. יש דברים דקים שאתה לא קולט אותם. ולפעמים הדברים הדקים האלה, בדרך כלל הדברים הדקים האלה, הם המרכז. כל אחד מאיתנו שעוסק בכל תחום בחיים יודע שאינה דומה התוצאה של העבודה או של החוכמה שאותה הוא לומד או עושה אחרי 20 שנה כמו אחרי שנה. זה לא אותו דבר. זה עולם אחר לגמרי. אתה הרבה יותר ערני לדקויות. אתה שם לב לפרטים, אתה מבין את ההשלכות, אתה רואה מה כתוב בין השורות. הניסיון הזה שהוא חושים דקים הוא קריטי. הוא קריטי. והרבה פעמים החושים הדקים האלה, הם נלמדים, גם מתוך כישלונות. האדם בחיים לפעמים עושה טעויות, אז הוא לומד. לכן דבר ראשון, בלימוד ההלכה, הלימוד המעשי, הרי כאן מדובר על דיני נזיקין וממונות, על דיני, סליחה, ממונות ונפשות. בדיני ממונות ונפשות אתה קודם כל צריך להכיר את המציאות, אתה צריך להיות בעל ניסיון חיים. אתה לא יכול להיות אדם ששייך לאיזה בועה, יש איזה חתם סופר, פעם שמעתי, לא ראיתי, אבל זה מאוד הגיוני, חתם סופר שאומר, בלי חס ושלום לזלזל, שראש ישיבה לא יכול להיות פוסק בענייני ציבור, פוסק הלכה. למה? כי ברגע שאתה נמצא בישיבה, אתה נפגש עם זרם רוחני אחד. בבית המדרש הכל נקי, הכל סטרילי, הכל בועתי, הכל שלם. אבל בציבור זה לא ככה. ציבור להבדיל צדיקים בינוניים רשעים. ציבור אתה צריך לדעת מהעיקר הדין מהחומרה. צריך לדעת לאיזה אדם, באיזה מצב, באיזה זמן. אתה לא חי איזושהי אמת אפלטונית מוחלטת וכולם עכשיו צריכים להתיישר לפי האמת הזאת. אז איך אדם יכול להיות פוסק הלכה אם הוא לא מנהיג ציבור? הוא חייב להיפגש עם הציבור, עם המורכבות של הציבור. בבית המדרש הכל הרבה יותר פשוט, הכל הרבה יותר חלק, הכל הוא זרם אחד. מכון מיר זה אולי קצת שונה, מכון מיר זה גם ישיבה וגם צורכי ציבור. ברוך השם, הכל ביחד. אבל באופן פשוט, בדרך כלל זה לא ככה. אז אומר אדם סופר, אדם לא יכול להיות פוסק הלכה, אם המפגש שלו עם התורה הוא רק דרך בית המדרש, ולא דרך הניסיון, לא דרך המציאות, לא דרך החיים. זה מאוד הגיוני, העניין הזה. לכן הלימוד המעשי בייחוד בנוי על פי נושאים ידועים. על כן ראשית הלימוד הוא הניסיון של הנושאים, והניסיון הזה נקרא שימוש. שימוש של הרב ושימוש של התלמיד את הרב. הניסיון הוא המביא להכיר את הדברים התלויים בחושים הדקים. ומזה אמין ההבחנה בין אדמים. רק עוד משפט אחד. ומי שברוב סבל והכנעה לרבותיו יקנה לו יפה את כוח השימוש הניסיוני, בין אם השימוש הוא בלימוד, הוא לא שמע את רבו שיעור אחד ומיד קופץ להקשות קושיות. אלא הוא יושב ושומע את רבו שנים רבות, והוא מתחיל להבין את הראש, את כיוון החשיבה, את צורת הניתוח, את יכולת ההכרעה, את סדרי העדיפויות לקראת ההכרעה, אם מדובר כאן על הלכה, או מדובר על עצה, לא משנה. צריך הרבה, הרבה הכנעה. אס ואחר כך קטט, שתוק ואחר כך תשבור. כמו שלמדנו. אז מי יכול באמת להיות אדם שיש לו את היכולת לפסוק בדיני ממונות ונפשות? רק מי שנכנע לרבותיו, שסבל בזה, שהוא היה צריך לשמש. גם לשמש בלימוד, וגם לשמש בחיים. ראה איך הרב מכריע. איך הוא פועל. איך הוא חי. איך הוא פוסק לאחרים. ראה איך זה שהרב מחמיר לעצמו חומרה גדולה, ומחמיר לאלף חומרה קטנה, ולבית הוא מקל לגמרי. איך זה יכול להיות? שלושה אנשים, שלושה פסקים שונים. או שלוש עצות שונות. וכולם אמת. זה ניסיון, זה שימוש. לכן רק מי שברוב סבל והכנה לרבותיו יקנה לו יפה את כוח השימושי הניסיוני, יבוא מזה למערכה העליונה של הלימודים. שאת באמת הוא יודע להתחיל לחלק בין הפרטים. דיני ממונות ודיני נפשות. טוב, אז התחלנו קצת מיץ אף יוציא דם. בבית המדרש אנחנו צריכים קצת מיץ אף. מיץ אף, כלומר, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק. מה זאת אומרת כועס עליו רבו? זה לא שרבו כועס חס ושלום. אלא הוא לא מבין את רבו. הוא לא יורד לסוף דעתו של רבו. בשלב הראשוני הוא לא מסוגל לרדת לסוף דעתו. אז רבו כביכול, רק כדי להסביר, אז רבו כביכול אומר, שיהיה בשקט כשתגדל תבין. מעין הדבר הזה. כן, הוא לא אומר לו את זה, אבל הוא משדר לו את זה. הוא קולט את זה בין השורות. זה יסוד גדול מאוד. טוב, נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. רבותיי, רק שנייה אחת, סליחה שאני גונב עוד חצי דקה. כמו